שלום, שלום, צהריים טובים לכם גבירותיי ורבותיי, או אחר הצהריים טובים ליתר דיוק. אנחנו נדבר בשידור ממש קצר, באמת כמה דקות, נדבר על קיסינג'ר, זה שאמר שישראל לא תתקיים עד סוף או עד 2022, זה שביבי מאוד אוהב לקרוא את הספר שלו על ממשלה עולמית, או World Order, סדר עולמי, טוב, בקיצור, בואו נתחיל, זה יהיה קצר ולעניין. כן, אז כן, אז אנחנו נהיה שוב עם העולם הזה, נרגע למצוא את זה, הנה הוא, מכירים אותו? אז זה קיסינג'ר, דמותו האמיתית של האיש החושב את עצמו לראש הממשלה העולמי והמשפיע על חייו של כל אדם בישראל. אגב, זה משנות ה-80, אוקיי, רק שתבינו על מי מדובר, טוב, בוא נראה. זה היה רגע היסטורי. אגב, כאן במצד שמאל, בין 10 בגרמניה. אוקיי? בגרמניה. אתם איתי? יופי. פעם שלישית גלידה, לגמרי. אכן, שידור שלישי היום. טוב, זה היה רגע היסטורי. בפעם הראשונה, אחרי שנים רבות, ישב שר אמריקאי בדמשק בחברת חברי הממשלה הסורית. על מה נסוב השיחה? על הנעשה בהוליווד ועל הנשים בעיר הפלאים. אגיד לכם משהו. אמר הנרי קיסינג'ר, בואו נעשה עסקה, אם תעזרו לנו לבטל את חרם הנפט הערבי על ארצות הברית, אני אתן לכם כמה כתובות טובות של גברות בהוליווד, אתם תוכלו להשתמש בהן כשתזדמנו לאמריקה. קיסינג'ר עצמו סיפר סיפור זה למלוויו, ואלה סיפרו בירושלים כשהגיעו עמו לארץ. היה זה אותו קיסינג'ר שהתלוצץ פעם, מי שמשוחח אחרי הצהריים עם אינדירה גנדי, אין לו חשק לבלות את הערב עם גולדה מאיר. הגבר בן ה-50 האוהב להצטלם בחברת נערות זוהר ולהתחזות כנער שעשועים ידוע לכל. פחות ידוע האיש שמאחורי חזית עליזה זו, אחד האנשים הרציניים ביותר בדור הזה, מזיגה נדירה של הוגה דעות ואיש מעשה. פרופסור חיים קיסרי, מי שמאמין בהשגחה העליונה מוכרח להודות שיש לך חוש הומור, אחרת יתקשה להסביר את העובדות הבאות. אם לא תפרוץ מלחמה בשנת 1974, יהיו הרוגים הפוטנציאליים שמלחמה זו חווים את חייהם ליהודי גרמני הפועל אך ורק למען האינטרסים האמריקאים. אם בכלל תזכה ישראל בשלום בשנים הקרובות, הוא יבוא רק בדרך של כפייה מידי אדם שהיה נשאר אפס מאופס אילו היה ישראלי. כבר נשאל לו פעם, מה היה קורה להיינץ אלפרד קיסינג'ר אילו החליטו הוריו לברוח מגרמניה לישראל במקום לארצות הברית? קל לתאר את האיש. פרופסור חיים קיסרי, מרצה בכיר להיסטוריה באוניברסיטת ירושלים, אחד מאותם פרופסורים החותמים פעם בשנה על עצומה בנוסח יוזמת שלום עכשיו. הפרופסורים מן הצד השני היו מגדירים אותו כתבוסתן או ברחמנות, כאינטלקטואל תלוש, תימוני ובלתי מזיק, אילו הצטרף למפלגת העבודה, בכל זאת מערך. היו מציבים אותו במקום ה-97 ברשימה, אילו התייצב לבחירות בראש קבוצת אנשים, החושבים כמוהו היה זוכה ב-2500 קולות. היו אומרים עליו, שאין לאינטלקטואלים כמוהו מה לעשות בפוליטיקה, חיתוך הדיבור היקי שלו היה מפריע לרבים, המעדיפים דברי הבל, בתנאי שיאמרו בסגנון בני רחביה ומרחביה. היהירות שלו הייתה מסניעה אותו על הבריאות, וסיפורי הרכילות עליו היו מוכיחים סופית שאינו רציני. אולם לואיס קיסוס, קיסינג'ר, מורה בבית ספר תיכון לנערות בעיר פרט, לא היה ציוני ולא עלה עם אשתו ושני בניו לישראל. הוא נטש את דירתו בת שלושת החדרים מול בית החולים היהודי בעיר ועלה לניו יורק. בנו הבכור, היינץ אלפרד, היה אז בן 15, והוא טוען כיום שאינו זוכר דבר על 10 שנות ילדותו בגרמניה הטרום-נאצית, ועל 5 שנות נעוריו תחת שלטון היטלר. ברור שאין זו אמת. עולמו הרוחני עוצב על ברכי היסטוריונים ופילוסופים גרמניים. הוא הביא עמו למולדתו החדשה לא רק את המבטא היקי, האופייני לחיתוך דיבורו עד היום, אלא גם את ההשכלה שקבעה את השקפת עולמו. המרובה של הרובע. עולים מגרמניה שבאו לישראל הסתגרו בדרך כלל בשכונות יקיות ובילו את חייהם בארץ בחברה יקית. רק ילדיהם פרצו ממעגל סגור זה. הוא הדין לגבי העולים שהגיעו לאמריקה. הוריו של היינץ אלפרד השתכנו במנהטן העליונה, השכונה הניו יורקית שבה התרכזו יהודי גרמניה וחיו שם חיים זעיר בורגניים. מה שנקרא פטיט בורז'ואה. היינץ נשאר בשכונה זו עד גיל 20 ורצה להיות לרואה חשבונות. ייתכן שהיה נשאר מעין יקי אמריקאי כל חייו, לולא פרצה מלחמה, בגיל 20 גויס היינץ הצעיר ושינה אז את שמו להנרי. תודות למוצאו, הוא עבר לאגף המודיעין, עסק בריגול נגדי, חזר לגרמניה הכבושה והפך לבסוף מפקד עיר מטעם הממשל הצבאי בדרגת סרן. לפני כן קרה לו משהו מכריע, בטירונות הכיר מאגר אחר מגרמניה, טוראי כמוהו, טיפוס תימוני שהיה לוחם אנטי-פשיסטי והרפתקן. איש זה פתח בפני קיסינג'ר שהיה עד אז מעוניין רק במתמטיקה, את עולם הפילוסופיה וההיסטוריה. בחוזרו מן המלחמה דחה קיסינג'ר ההצעה להמשיך בצבא כמורה, הבטיח לעצמו מלגה ונתקבל לאוניברסיטת הרווארד, אחד מבתי היוצר של האליט האמריקאית. במכללה זרח כוכבו במהרה, הסטודנט המבריק הפך במהרה לפרופסור מבריק, כושרו האינטלקטואלי רכש לו הערצה, אך לא ידידים, קראו לו המרובע של הרובע. בשל חייו הזעיר בורגניים, אחרי היכרות של 8 שנים נשא לאישה את אנט פליישר, גם היא בת פליטים מגרמניה, שהייתה מבוגרת ממנו בשנה. הוא דחה את הנישואין עד שמשכורתו הספיקה, וחיכה 10 שנים נוספות עד שהוליד את בנו דיוויד. יהירותו אינטלקטואלית נבעה מחוסר ביטחון עצמי, הוא הודה בכך בעצמו כאשר אמר, להיות יהודי תחת שלטון הנאצים, להיות פליט באמריקה ולהיות טוראי בצבא, אלה אינן חוויות המקנות לאדם את הכושר לבטוח בעצמו. אבל הצלחתו ביטלה את סימני חוסר הביטחון, מלבד מנהגו לכרסם את ציפורניו, תכונה משותפת לו ולאבן אבן, אולי אבא אבן, ומאותה הסיבה השחצנות נשארה. כבר אז היה כל בילוי בחברת הפרופסור מאמץ פיזי ורוחני, מי שסעד עמו ארוחת צהריים ועניין אותו, נחקר על ידו חקירות שתי וערב ונאלץ להתמודד עמו בדוק רב אינטלקטואלי מפרך, אך אם הסועד לא עניין אותו, לא הסתיר הפרופסור את שעמומו, הוא פשוט התעלם מקיום אורחו, כרסם את ציפורניו, שקע במחשבותיו והראה שהוא חושב את בן שיחו למטומטם גמור. זה קרה גם לישראלים. הערת אגב שלי, שתדעו, מי שמקרסם ציפורניים, יש לו בעיות קשות. סתם שתדעו, בלי קשר לקיסינג'ר, זה אמיתי. היינץ הוא קיצור של היינריך, הגרסה הגרמנית של השם הנרי. עד היום נחשב קיסינג'ר לאדם הנעלב בקלות והמעליב בנקל, איש בלתי סובלני לאנשים פחות מבריקים ממנו, איש המתאהב כסילים ומשתעמם בחברת אנשים בינוניים. ייתכן מאוד שהערתו העוקצנית על אינדירה גנדי וגולדה מאיר אינה מתייחסת רק לתכונותיהן החיצוניות. בפוליטיקה המעשית אין לאדם כזה סיכויים, אינטלקטואל מבריק, המואס בטיפשים שאינו קושר קשרים אישיים, בעל תוכניות מזהירות המקדים את תקופתו בדור, אדם כזה נידון מראש לכישלון בחיים הפוליטיים, לא רק בישראל אלא גם בארצות הברית. שיגעון הגדלות המשתולל. הנרי קיסינג'ר ידע זאת, אבל הוא נמשך אל הפוליטיקה. אחרי שבילה שנים בחוות גדולי המדינאים של דורות עבר, הוא השתכנע שהוא מבין במדינאות יותר מנבחרי העם המצויים, בעלי הראש החלול והמליצות הנבובות. למזלו יש בארצות הברית דרך להגיע לפסגה המדינאות, גם מבלי לנאום באספות מפלגתיות ומבלי להשתתף במערכת בחירות שבה יש יתרון אוטומטי לדמגוגים, אפשר לייעץ לנשיא, בדרך זו הלך קיסינג'ר, היא לא הייתה קלה. כשהגיע הנשיא ג'ון קנדי לשלטון, ריכז בוושינגטון את האליטה אינטלקטואלית של ארצו. הוא הציע לפרופסורים עמדות מפתח בממשל, לא רק כיועצים אלא גם כאן שביצוע. שמו של הפרופסור קיסינג'ר מחבר ספר על המדינאות בתקופת הפצצה הגרעינית, משך את תשומת ליבו. הוא הוזמן לוושינגטון כיועץ לענייני ביטחון. אולם האווירה בוושינגטון לא הייתה נוחה לו. בעיר הסתובבו אינטלקטואלים מבריקים לרוב, מהם רבים שהיו בני הצמרת, בחורים זריזים ובטוחים בעצמם, שהבהיקו ככוכב לכת סביב השמש של קנדי. קיסינג'ר כבד התנועה, לא הגיע כמעט לעולם אל חדרו של הנשיא, הוא היה עדיין מרובה, הוא התחיל למתוח ביקורת, לקטרג ולקטר, ולבסוף חזר להרווארד, מאוכזב ומתוסכל, אך הוא לא התייאש, הוא בחר לו באדון חדש, המושל נלסון רוקפלר. כן, אז, שנייה, רגע, יכול להיות שקיבלתי רק עמוד אחד, אז כרגע נעצור את השידור פה ברשותכם, כי כן, סליחה, אבל השידורים שלי באמת, אייל, אני עונה לך, השידורים באמת, מה לומר, מה לעשות, ייחודיים. נעצור את השידור פה, לדעתי נגמרה הכתבה, אבל כמו שראיתם כך חבר קיסינג'ר לרוקפלר, ופאסט פורוורד קדימה לימינו אנו, כל מה שאנחנו חיים כרגע זה חלק מהתוכנית שהם היו שותפים אליה, של ממשלה עולמית, או סדר עולמי חדש, וכל החרטה הזה של בני אלף, העשירים. הנה, שלחו לי את ההמשך. יפה. תודה. share screen. בוא נראה אם זה זה. יפה. אנחנו ממשיכים, קיסינג'ר פגש את רוקפלר, הוא כתב את נאומיו, סיפק לו רעיונות, קיסינג'ר רצה לעזור לו לקבל את מינוי המפלגה הרפובליקאית לכהונת הנשיא, במקום מתחרה הוא ריצ'רד ניקסון. כאשר בחר המפלגה בניקסון, דיבר קיסינג'ר על שואה, בעיניו היה זה אסון לאומי ואישי כאחד, כי דרכו חזרה לוושינגטון נראתה כחסומה. קיסינג'ר בז אז לניקסון, ולא הסתיר זאת. ניקסון היה בעיניו בדיוק הטיפוס המאוס עליו ביותר, פוליטיקאי בינוני, אפס אינטלקטואלי, מנשק תינוקות ומדקלם סיסמאות. לדעתו היה זה האיש האחרון שהיה מסוגל למלא את התפקיד העיקרי שהיה לדעת קיסינג'ר להסתלק מווייטנאם. איש אינו יודע בביטחה מדוע הטיל ניקסון דווקא על מתנגד מושבע זה את תפקיד היועץ לענייני הביטחון הלאומי. השניים נפגשו פעם במסיבה של חג המולד ולא עשו רושם רב זה על זה. אבל כאשר בהזמנה לא היסס קיסינג'ר לרגע, בהיפרדו שוב מעמיתיו, בהרווארד אמר להם סוף סוף יכול שיגעון הגדלות שלי להשתולל. אם בכלל שינה את דעתו על ניקסון, הרי היה זה לאחר מכן. וושינגטון של ניקסון הייתה שונה מאוד מבירתו של קנדי. במקום של האינטלקטואלים הצעירים והמבריקים באו עורכי דין, מיליונרים של נפט, מנהלי פרסומת. בין אלה בלט קיסינג'ר כענק ענק אינטלקטואלי. הוא הפך לנער השעשועים של החברה הגבוהה, וכך גם נוצרה לו ההילה של נער השעשועים ומאהב הדור. מאשתו אנ, יש פה תמונה מצד שמאל, אנ קיסינג'ר פליישר, שלא התאימה למעמד. מאשתו אנ התגרש עוד ב-1964, מאחר שלא התאימה עוד למעמדו החדש. הפרופסור הקיף את עצמו בכוכבניות, זכה בסוג מיוחד של פרסומת שהגיעה לסיעה כאשר דוגמנית עירום גילתה לעיתונות פרטים על יחסיו האינטימיים אימה. מאז נרגע קצת, אולם תורי הרכילות עדיין מלאים סיפורים על קשריו כביכול עם שחקניות ונערות זוהר, מז'אז'ה גבור וז'יל סנט ג'ון ועד לאלי מגארו ומרלי תומאס. אולם כל אלה הן שטויות. אחת שבילתה, אמו אמרה, שיא העדינות אצלו זה להוריד את מהירות המכונית מ-60 ל-30 קילומטר ולהוריד אותך לפני דלת ביתך. היו לו עניינים הרבה יותר חשובים. ראש הממשלה של העולם. עמיתיו של קיסינג'ר קוראים לו לא פעם פרופסור ביסמרק, על שם הקנצלר הגאוני שהקים את הרייך הגרמני השני. הוא עצמו התנצל פעם בהלצה על איבו לפגישה מצטער. היה עליי לחגוג את יום הולדותו של הקדוש שלי, ביסמרק. אולם הגיבור האמיתי שלו הוא הנסיך מטרניך, שר החוץ האוסטרי במחצית הראשונה של המאה ה-19, אדריכל השלום אחרי מלחמות נפוליון. קיסינג'ר כינה אותו באחד מספריו, ראש הממשלה של אירופה. על כך הגיב אחד מידידיו, לקיסינג'ר עצמו לא נותר אלא להיות ראש ממשלה של העולם. מטרניך ניהל את אירופה מאחורי הקלעים, כי יועץ הקיסר שלו הוא לא היה פופולרי, לא בדורו ולא בארצו. קיסינג'ר משתדל אפילו לנהל את העולם מבלי להחזיק בעצמו בשלטון, אלא כיועץ הנשיא האמריקאי. הדבר אפשרי רק בארצות הברית, שבה אין הממשלה אחראית בפני הפרלמנט, ואין שר כפוף לאיש מלבד הנשיא. היחס בין שר החוץ האמריקאי ובין הנשיא דומה מאוד ליחס של שר אירופי למלך שלו במאה שעברה. בין השניים שורר אמון מוחלט. ניקסון יודע שקיסינג'ר אינו יכול להתחרות בו, כי ליהודי בעל המבטא הגרמני אין שום סיכוי להיות מנהיג עצמאי בארצות הברית ולהיבחר לכהונה רמה. מאז פרשת ווטרגייט זקוק ניקסון לקיסינג'ר עוד יותר, כי הוא האדם היחידי בממשלתו הנהנה מיחס חיובי ומערכה כללית בציבור. הצלחותיו האחרונות של קיסינג'ר במרחב, מהפסקת אש עד הפרדת כוחות, היו ניצחונות לארצות הברית ולניקסון, והנשיא היה זקוק להם כמו גבה מצמה ללגימת מים. תמורת שירותים אלה גומלו ניקסון במתן איפוי כוח בלתי מוגבל ואימון מוחלט. כששלח אותו לראשונה לפקינג, נתן לו סמכות בלתי מסויגת לפעול כראות עיניו. יכולתי למכור את אלסקה לסינים, התלוצץ קיסינג'ר בחוזרו. זהו חלומו של כל שר חוץ. חלום שכמעט ואינו ניתן עוד להגשמה בימינו, להיות חופשי לגמרי מלחצים, לקבל איפוי כוח בלתי מוגבל מראש ממשלתו, לנהל מדיניות כראות עיניו ללא התערבות מן החוץ. לא רק אבא יבן, אלא גם וולטר של ואנדרי גרומיקו אינם יכולים לחלום על כך. עיקור ישראל המהפכנית. ניקסון הבטיח דור של שלום, אבל אין הוא הוגה דעות ולא היה לו תרשים כלשהו להשגת מטרה זו. קיסינג'ר סיפק לו תרשים. תרשים זה לקוח ישר מתקופתו של מטרניך מלפני 150 שנה. זהו תרשים של סדר עולמי, המבוסס על מאזן כוחות, עולם שבו כמה מעצמות גדולות מאזנות זו את זו ומהוות משטרה עולמית כדי למנוע את הפרת הסדר בידי מדינות קטנות. עולמו של מטרניך היה מורכב מרוסיה, צרפת, פרוסיה, בריטניה ואוסטריה. כשזו האחרונה הייתה לשון המוזניים ובעלת עמדת המפתח. גם עולמו של קיסינג'ר מורכב מחמש מעצמות, ברית המועצות, סין, אירופה המערבית, יפן וארצות הברית. כשזו האחרונה מהווה את לשון המוזניים ובעלת עמדת המפתח בבחינת ראשונה בין שוות. את התקופה הראשונה של שלטונו מאחורי הקלעים, עוד בטרם היותו לשר החוץ הרשמי, הקדיש קיסינג'ר להקמת סדר עולמי זה. הוא החזיר את סין למשפחת העמים, הפשיר את יחסי וושינגטון-מוסקבה, החזיר לארצות הברית את חופש הדימון בין שני הענקים האדומים היריבים, זה כשלעצמו היה הישג היסטורי, אפילו קנדי לא התקרב אליו. מטרניך לא הקים רק סדר עולמי יציב, הוא גם דאג לכך ששום כוח מהפכני לא יפר את הסדר. זאת הייתה דאגתו העיקרית, לשם כך היה מוכן להתערב בכוח צבאי בעניינים הפנימיים של מדינות זרות, לדכא מהפכות שיררו את היציבות, להפעיל את הצבא האוסטרי כמשטרה בינלאומית מטעם הברית הקדושה של המעצמות הגדולות. קיסינג'ר הקדיש כמה שנים מחייו כדי להסביר ולהצדיק מדיניות זו של מטרניך שנחשב במאה ה-20 כריאקציונר מובהק וכאויב הקדמה. אין ספק שהוא רואה עתה את עצמו כמטרניך חדש, מדינאי המקיים את הסדר העולמי, המבוסס על מאזן הכוחות הקיימים והמונע עליית כוחות מהפכניים המפריעים לסדר. בתמונות עם אלי מגארה, עם מרלי תומאס. תמונה זו מובנת בנקל לשליטי הקרמלין, המעצמה הסובייטית היא כיום גורם שמרני, להזכירכם, הכתבה הזאת נכתבה בסביבות שנות ה-80. המעצמה הסובייטית היא כיום גורם שמרני, המעוניין לקיים את הסדר הקיים, תוך שיפור הדרגתי וזהיר של עמדותיו. הדיפלומטיה הסובייטית ממשיכה כמעט בכל המובנים בשיטות הדיפלומטיות של הצארים. כשם שהצאר אלכסנדר תמך במטרניך, כך תומכים גם כשליטי מוסקבה בקיסינג'ר. מי שרוצה לשמור על סדר קיים מוכרח למנוע בעד מדינות קטנות להפר אותו ולגרום לסכסוכים מקומיים המסוגלים להרער את שיווי המשקל העולמי. קיסינג'ר משתמש בספריו במונח מהפכני כהגדרה שלילית לכל כוח המסכן את הסדר הקיים ועלול בגלל שאיפותיו המוגזמות להמיט על העולם מלחמה, זעזועים ושואה. על רקע זה מובנת בנקל גישתו לבעיות המרחב. ישראל שלאחר 67 היא מדינה מהפכנית, גורם הרוצה לערער את הסדר הקיים במרחב, לקבוע גבולות חדשים, להתפשט, בגללה קיים גורם מהפכני נוסף, הפלסטינים. את כל זה צריכים לסלק על ידי יצירת סדר מרחבי חדש שיהיה לגיטימי, כלומר מקובל על כל המעצמות הגדולות שתדאגנה לקיומו. מגוחך להתווכח על השאלה אם יש לקיסינג'ר כוונה לכפות הסדר ישראלי-ערבי או לא. כל תפיסתו של קיסינג'ר מבוססת על ההנחה שחובת המעצמות הגדולות היא לכפות על המדינות הקטנות הסדרים מרחביים לשם קיום סדר עולמי יציב. נופלים מהרגליים. הסדר הכפוי, הסדר כפוי, אין פירושו הסדר חד צדדי, המתעלם מן האינטרסים של הצד השני. בווייטנאם, שם הפעיל קיסינג'ר לראשונה את שיטתו המיוחדת לחיסול משברים, הוא לא הפקיר את המשטר של הנשיא טיה, של סייגון, אבל הוא הכריח אותו לקבל הסדר שתאם את האינטרס האמריקאי. השיטה פועלת כך. קיסינג'ר, ראש הממשלה העולמי, מחליט מה טוב לכל הצדדים, ומהו ההסדר המציאותי הסביר, המתאים ליחסי, הכוחות, נשתף, במקום ולמאזן הכוחות העולמי. אחרי שהחליט ומנהל מסע ומתן אינטנסיבי עם הצדדים, שלב אחרי שלב, כדי שיסכימו להסדר זה, מסע ומתן זהו תערובת של שכנוע, איומים, אולטימטומים וגם שימוש בכוח, כגון מיקוש נמל הייפונג, הגברת ההפצצות על צפון וייטנאם. אולם וייטנאם הייתה זירה צדדית, מטרתו של קיסינג'ר הייתה בעיקר לשים קץ למעורבות האמריקאית ולמנוע כל אפשרות שהסכסוך הוייטנאמי יקלקל בעתיד את היחסים בין וושינגטון, מוסקבה ופקין. הסכסוך הישראלי-ערבי מסובך הרבה יותר, הוא עלול לגרום למלחמה עולמית או לשיתוק המשק המערבי על ידי השימוש בחרם הנפט. הטיפול של קיסינג'ר היה על כן נמרץ עוד יותר. אחרי שאנואר אל סאדאת שם קץ לכיפרון ביום הכיפורים, ושירת בכך גם את האינטרס האמריקאי, נכנס הפרופסור לפעולה. שוב שימשו בערבוביה אמצעי שכנוע, איום בכוח, הכרזת כוננות גרעינית בצבא ארצות הברית, ופיתוי נשק לישראל, ובעיקר לחץ פיזי של מסע ומתן כפוי. בשלב האינטנסיבי ביותר, נפלו מלוויו של קיסינג'ר פשוט מן הרגליים כאשר נפגש עם הנשיא סאדאת באסואן, שכבו ג'וזף סיסקו ועוזריו בחוץ על הדשא ונרדמו. בירושלים החזיקו בני שיחו של קיסינג'ר רק בקושי מעמד וההסדר הושג כאשר הם כבר היו בשלב של התשה גופנית קיצונית. קיסינג'ר נראה רענן ומוכן להמשיך בלי סוף. מציאות חדשה. כיום ברור שגם הסכם הפסקת האש וגם הסכם הפרדת כוחות היו תוכניות אמריקאיות מגובשות ולא נותר למצרים ולישראלים אלא לשנות בהם פרטים פעוטים. שניהם היו הסכמים קפואים שלקחו בחשבון את צורכי הברית האמריקאית סובייטית ואת האינטרסים של ישראל והערבים כפי שקיסינג'ר מגדיר אותם. אין ספק שקיסינג'ר המשיך באותה שיטה שלב אחרי שלב. תחילה נסיגה בגבול סוריה והסדר צבאי מרדן, ולאחר מכן התקדמות לקראת הסדר כולל. כאשר אמר משה דיין השבוע בכנסת שאין סיכוי להסכם קרוב בין ישראל ומצרים, מכיוון שמצרים אינה מקבלת את גבולות הביטחון של דיין, הוא התעלם מן המציאות החדשה. הבעיה אינה עוד ישראלית-מצרית. רצונו של דיין שקול כנוצה. הבעיה היא ישראלית-אמריקאית-מצרית-סובייטית ואמריקאית-סובייטית. גבולות ישראל לא ייקבעו על ידי משה דיין, אלא על ידי ראש הממשלה העולמי וחברי ממשלתו, ניקסון, ברז'נייב, ברזינסקי, ברז'נייב, אחרי שמיעת טענות הצדדים ודחיפתם לקראת איזון חדש. סליחה, זה לא ברז'ינסקי. זה לא יהיה פשוט וחלק, יתכנו מכשולים רבים, תיתכן אפילו תבוסה לקיסינג'ר למשל, אם מפוטר הנשיא ניקסון בגלל שערוריותיו, או אם מתחולל שינוי במאזן העולמי. אולם אפשרויות אלה נראות רחוקות, סביר יותר שקיסינג'ר ישלים את המלאכה. הנרי מלך ישראל. ברחובות תל אביב צעקו מפגינים בשבוע שעבר, אריק מלך ישראל. זה מצלצל יפה יותר מאשר הנרי מלך ישראל, אך לפי כל הסימנים יהיה זה הנרי קיסינג'ר ולא אריק שרון שיקבע את תנאי הקיום של ישראל בדור הזה. מי שמתנגד לזה יכול להאשים בכך רק את אביו של הנרי שעלה לאמריקה, וכל זה לא היה קורה אילו עלה לישראל. שטר לפיראון. מעולם לא הוצג לציבור שטר לפיראון במהירות קורבה כמו השטר שעליו חתם האזרח הישראלי ביום הבחירות. השבוע העלתה הממשלה, נראה לי הסתיימה הכתבה. כן. טוב, רק להזכירכם, קודם כל אני נהנה לקרוא את העיתון הזה, את העולם הזה, כי זה לא צהובון, הוא ממש כותב כתבות, כאילו מעניין, לא? ממש כותב כתבות ארוכות, ומקור הכתבה, אני אשים לכם. שנייה, אני אשים לכם את שלושת הכישורים, סליחה. שלושה עמודים, אחד. שנייה, שתיים. שלוש, מקור הכתבה הוא העולם הזה של אורי אבנרי משנות ה-80. רבותיי, סיימתי את השידור לעת עתה. תודה רבה לכם, אחר צהריים טובים. קיסינג'ר, מלך העולם, בוא נראה. לא נראה לי, אני מכיר רק מלך אחד לעולם, וזה לא אדם. תודה רבה לכם, שיהיה כל טוב, ביי ביי.